דיברנו, אנחנו בפרק א', עדיין בראייה השנייה, שהעולם, האדם לא נברא למצבו בעולם הזה, אלא למצבו בעולם הבא, כלומר לתכלית עליונה יותר. כן? הראייה הזו מתמקדת בעיקר בזיהוי של נוכחות חזקה רוחנית בתוך האדם, נוכחות רוחנית או מציאות נשמתית שקיימת בתוך האדם, שהיא מחייבת אותנו לחשוב בגדול, מחייבת אותנו להעניק לחיינו משמעות גדולה ומרוממת, כי אחרת, מה מקומה של אותה נשמה בתוך האדם? אם נאמר שאדם נברא רק בשביל אכול ושתו, או רק בשביל הנאות טבעיות, בין אם זה הנאות טבעיות פיזיות, בין אם זה הנאות טבעיות מוסריות, מה שקרוי דרך ארץ, מוסר כליות ותו לא. בכל אופן, אנחנו מרגישים נוכחות נשמתית שלא מניחה לנו לחיות את חיינו רק על פי המהלך הטבעי, יהא רוחני או גשמי. זו הייתה נקודת המוצא של הראייה הזו. הוא הגיע עד ההנחה, כן? הידועה לנו ממקורותינו, שהנשמה ששרויה בתוכנו היא נמצאת בתוכנו בגזרת עליון, כי מצד הרצון הטבעי של הנשמה, היא לא הייתה רוצה בכלל להיכנס לתוך הגוף. המקום הזה הוא זר לה, מצד הטבעיות של הדברים. כן? לא נדבר כרגע מה שמתהווה אחר גזירת הקדוש ברוך הוא, שגזר עליה ליד בתוך הגוף. אז הוא גם צייד אותה כמובן במזון הראוי, ובאמצעים הראויים כדי לקדש את הגוף ולהעלותו. אבל קיים ניגוד באופן טבעי. שתי כתובים המכחישים זה את זה, שתי מהויות המכחישות זה את זה, הגוף והנשמה. יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. רצון הבורא הוא מכריע ביניהם. ההכרעה פה זה לא במובן של להכריע מי צודק, אלא במובן של, הכרעה זה במובן של שיתוף פעולה. שיתוף פעולה, יצירת נקודת מפגש. כמו הכרעת המשקולת, שאני רוצה לקנות 5 קילו מלפפונים, כן? אני שם את המלפפונים על כף אחת, ובכף השנייה אני שם את המשקולת, נכון? אני שם משקולת של 5 קילו, ואז, כן, השפיצים של המשקולת, כן, הם מאוזנים, כן? שני הכפות הן בעצם מאוינות, מה שנקרא. זה נקרא הכרעה. כלומר, איך אפשר להגיע להכרעה, כן, ולנקודת מפגש ושיתוף בין הגוף לנשמה? כן? זה כמובן ריבונו של עולם, בחסדו ובטובו, נתן לנו את הכלים לכך, תורה ומצוות. בכל אופן, במצב הטבעי יש ניגוד חריף מאוד עד כדי מה שכתוב כאן, אין הנשמה אוהבת העולם הזה כלל, אלא עד רבה מואסת בו, מהצד הטבעי. אם כן, ודאי לא היה הבורא יתברך, בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה, ונמאס ממנה. אם כן, לא ייתכן, שאנחנו נחליט בדעתנו, שהעולם הזה נברא רק למה שהעיניים רואות, האוזן שומעת, כן? ואחך תואם, והחוש מרגיש, לא ייתכן, כן? כי אם אנחנו נגיד שזה כל מה שקיים, אנחנו בעצם גזרנו גזר דין מוות על הנשמה. אנחנו בעצם נכנסנו אותה בתוך צינוק, כן? מקום צר, שאין לה שום אפשרות בעצם לבוא לידי ביטוי, כן? או להביא את עצמה לידי סיפוק בתוך מקום שכזה. זאת אומרת, אנחנו במו מחשבתנו למעשה, כן? עשויים לגזור לנשמה חיים ומוות. כן? צריך להבין שבניצוץ מחשבה אחד, בהבזק מחשבה אחד שאדם חושב, רגע, למה אני חי? למטרה עליונה, או בשביל העולם הזה, ברגע זה, זה סוג של גזר מוות על הנשמה, או גזר דין לחיים. לחיים או למוות. המחשבה היא גוזרת את גזר הדין. כן? אז לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה בורא, בריאה, שהיא מעמידה את הנשמה במצב כל כך נורא, כן? שאין לה שום אפשרות להביא את עצמה לידי ביטוי. לא ייתכן. אם כן, ודאי לא היה בורא יתברך, בורא בריאה לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה. כן? נגד חוקה ונמאס ממנה, מנוגד לרצונה הפנימי, ולכן גם נמאס. כל דבר שהוא מנוגד לרצוני הפנימי, אני מואס בו, פולט אותו ודוחה אותו מעליי. לא ייתכן דבר כזה. אלא מסקנה היא, אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא. אלא בהכרח עלינו לראות את העולם הזה כחומר גלם, כגולם, שמתוכו בסופו של דבר יוצא פרפר שיכול לפרוס כנפיים ולעוף גבוה גבוה לשמיים. כן? אלא בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת. מי יכול לעלות אותו מעלה מעלה דרך העולם הזה? כן? ופה החידוש, כן? לא מתוך המעיסה בעולם הזה הוא מעלה אותו מעלה מעלה. לא מדובר פה על פרישות וסגפנות והמתת הגוף. לא. לא. על כן ניתנה בו נשמה, על כן ניתנה בו נשמה זאת, שימו לב, כי לה ראוי לעבוד. הנשמה היא עובדת. כן? הנשמה היא עובדת. איזה כוח ניתן לנשמה? כוח של עבודה, כוח של עיבוד. הנשמה היא מעבדת, כן? לא מאבדת את הגוף, אלא לא מאבדת באלף, אלא מעבדת את הגוף. היא מכינה אותו לקבלת מלכות שמיים. היא מכינה את הגוף, מקדשת את הגוף, כן? אנחנו נגיע לזה, לא נגיע לזה, אבל זה נמצא פה בסוף הספר במידת הקדושה. כן? שם במידת הקדושה, בעצם רצונה של הנשמה, כן? או הגוף הוא גדוש ברצונה של הנשמה. זה נקרא קדושה. משון, כן? גם עניין של קדוש, גדוש, כן? קוף וגימל מתחלפות לעתים בעברית, מכיוון שהן באות מאותה מוצא פה, כן? גא ואחך, כן? קדוש וגדוש. כלומר, קדושה זה קדושה, כן? הגוף, ברגע שהוא קדוש, פירוש דבר שהוא גדוש ברצון הנשמתי. כלומר, תפקידה של הנשמה יש לה כוח כפול. מצד אחד היא פונה כלפי מעלה לבוראה, בחשק עצום של דביקות. מצד שני היא פונה כלפי מטה, כדי לקדש את העולמות התחתונים. זה שני הבחינות שניתנו לה. שימו לב, זה הוא מדגיש כאן בלשונו. כי לה ראוי לעבוד. יש בה, כן, את היכולת, הכישרון הפנימי המופלא, לקדש, כן, מציאויות תחתונות. כן? אבל לא רק זה, הוא בא יוכל האדם לקבל השכר במקומו בזמנו. זאת אומרת, יש תפקיד, יש לה תפקיד גם בעולם הזה, יש לה תפקיד גם פה, על קרקע מציאות, כן? לחרוש ולזרוע, אבל יש לה, אחרי כל העמל והעבודה שהיא עובדת כאן, יש לה את האפשרות גם לזכות בדביקות, כן? בשם יתברך בדביקות העליונה, הוא בא יוכל האדם לקבל השכר במקומו בזמנו, כלומר, היא לא מפסידה דבר בזה שהיא בעצם פועלת פה בעולם התחתון. זה גוף מה שמכשיר אותה לחזור למקורה העליון אחרי פטירת האדם, כן? באותו זמן ועידן של המתנה לתחיית המתים, היא חוזרת למקורה ונהנית הנאה מרובה מעצם העובדה שהיא עיבדה את הגוף, כן? ודאי וודאי שבבוא הזמן שיעלה לפניו לרצון לפני השם יתברך, היא תחזור אל הגוף ותאיר אותו בכל כוחה, ואז יזכו לחיות ביחד לנצח נצחים. כשהנשמה מעלה את הגוף מדרגה אחר מדרגה, בלא שום עיכוב מצידו של הגוף, כן, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. בכל אופן, הנשמה אם כן נושאת בקרבה שני כוחות. הכוח הפונה כלפי המציאות התחתונה, העלאתו של העולם התחתון, ויש לה גם את היכולת לחזור ולהידבק במקורה. בין בלי הגוף, בין עמו. כן? זה שני הדברים שרצוי להדגיש כאן. כן. כן. הדבר הזה, המסירות נפש קשורה לדברים של העולם הזה.
כן, יושב לחיילים
זאת אומרת, אתה מדבר על מצב של חייל שמוכן למסור את נפשו. אתה שואל, חייל שמוכן למסור את נפשו בשעת קרב, כדי להגן על העורף או להציל את חברו בשעת קרב. אתה כמובן רוצה להדגיש את העובדה שאולי אותו אדם אולי דווקא שומר תורה ומצוות, נכון? אולי דווקא שומר תורה ומצוות. ואף על פי כן, מה ערכו של מעשה כזה? זה מה שאתה שואל. כן, ודאי. בלי ספק, בישראל, ודאי. בישראל, ודאי ובדאי. יהודי, ודאי. כן? בעם ישראל, ודאי ובדאי, שכל חייל שהולך לשם, כל מי שלוקח חלק במלחמות האלו, כן? כולם עושים את זה מכוח ההרגש הפנימי. לאו דווקא המודע. לא כל אחד יודע בדיוק למה הוא עושה את זה. אבל יש פה קודם כל את המניע הפשוט. כלומר, ודאי ובדאי שזה מהכוח הנשמתי. אבל לא כל אחד, כן? לא כל אחד זוכה שבשעת קרב, הוא לגמרי ידע ויבין מה נשמתו אומרת לו בפה מלא. זאת אומרת, יש קליטה חלקית של השידור הנשמתי, יש קליטה חלקית שבאופן מודע, כן, בהצהרה המודעת, זה הגנת יושבי המדינה, הגנת האזרחים. האמת היא שהמלחמה הזו היא לא מלחמה רק בשביל להגן על האזרחים. יש פה מלחמה שהיא הרבה מעבר לזה. זה מלחמות השם, צריך להבין. כל מלחמה כזו יש לה ערך עצום ונורא, מה שנקרא מלחמת מצווה. יש לזה ערך עצום שאפשר להסביר אותו ברמות שונות. אבל האדם הפשוט קולט את המסר הנשמתי, כן? הוא מתרגם אותו לשפת המודע שלו בצורה בסיסית מאוד. הגנה על האזרחים. אין פה עניין של מלחמת מצווה על ארץ ישראל, ארץ ישראל השלמה, ובלעדיה לא נוכל לבנות את המקדש, כל עוד חסר פירור אחד מארץ ישראל, חסר בכלי שמופיע את נשמת האומה. אין פה את הדיבורים האלו. לא הגיעו לרמה המודעת הזו. אבל פי שוודאי ובדאי כל חייל שיוצא להילחם, בין אם הוא שומר תורה המצוות, בין אם לאו, הוא ודאי ודאי עושה איזה מכוח של דחף נשמתי, אלא שנשמה, לעת עתה לא מגלה לו את כל סודה. מכיוון שהוא אולי לא חפץ כרגע לדעת את סודה. הוא בוחר לו כל מיני דגשים אחרים בחיים. כרגע מבחינתו זה רק רצינו לחזור הביתה בשלום. כן? ודאי לעשות מה שצריך, אבל לחזור אחרי זה כל אחד לפינתו. כן? אני מקווה שזה לא יקרה הפעם, אני מקווה שהפעם סוף סוף ייפתח הפתח, ונזכה להבין סוף סוף למה אנחנו נלחמים בכלל. אבל יש חשש גדול שכל מי שפועל את הפעולה הזו, מתוך מניעים אינסטינקטיביים ראשוניים קיומיים, בין של היחיד, בין של האומה, יש חשש גדול שאחרי המלחמה כל אחד חוזר לגפנו ותאנתו ומפתירים כהשתקד. דבר לא נשתנה באופן עמוק ומהותי. זה החשש הגדול כאשר לא יודעים שמה נלחמים. לכן היה כהן משוח מלחמה, במלחמות ישראל, היה כהן משוח מלחמה, שתפקידו זה היה לתת את קריאת הכיוון של המלחמה. היום אתם יוצאים למלחמה על אויביכם. השם אלוקיכם יוצא איתכם. יש פה אמירות חזקות, אמוניות מאוד, שאמורות לפקס את ההכרה של כל לוחם ולוחם, להבין לשמה הוא לוחם. ברגע שאין את הכהן משוח מלחמה, בין אם זה כהן משוח מלחמה חיצוני, בין אם זה כהן משוח מלחמה פנימי, שזה התודעה של האדם, שהוא הביא על שדה הקרב, אם אין את הדבר הזה, אז המלחמות הן נעשות מכוח של דחפים נמוכים יותר. עם היתרונות שבזה ועם החסרונות שבזה. Okay. וכבר ראינו מלחמות שעם ישראל הזיל דמעות והתאחד, ונעשו כולם מקשה אחת וניצחו, ובסופו של דבר כל אחד חזר למקומו. Okay. אפשר להתרפק על הכותל ולהזיל דמעה, ודקה לאחר מכן לחזור לחיים העליזים והטובים. הדבר הזה קרה דווקא אחרי מלחמת ששת הימים. שהיינו מצפים ששם שראינו את הניסים והנפלאות המופלאים כל כך, ושמענו המוני המוני רבבות ישראל מדברים דיבורים שאוזן לא שמעתה, דברים מופלאים ביותר, אף לפי כן, ראינו מה שקרה לאחר מכן. ראינו מה שקרה לאחר מכן. איש תחת גפנו ותחת עינתו, וזה חבל. אולי באמת מלחמות מן הסוג הזה, זו הזדמנות לא רגילה, כדי באמת להשמיע דברים שהם קצת יותר גבוהים. זה אולי הזדמנות, הלבות פתוחים, אנשים מצפים לשמוע דברים מיוחדים ולא רגילים. זו ההזדמנות להשמיע דברים, יכול להיות. לא יודע איך עושים את זה ומי יעשה את זה. אבל אם לא נאמרים דברים כאלו, אל לנו להתפלא. אל לנו להתפלא. מלחמה תיגמר וכל אחד יחזור לכוח האנרציה שלו. אולי אפילו לטפח את דל הדעמות שלו ביתר שאת. כן? איך אמר מישהו אחרי שאלו אותו לצונמי, שעת הצונמי. אז היה איזה עימות פילוסופי מאוד מעניין באחד מרשתות הרדיו. אז אמר איזה פילוסוף אחד, ראש החוג לפילוסופיה, לא זוכר איפה. אז שאלו, השאלה שנשאלה באולפן זה, מה באמת, מהי תפיסת החיים? לאיזה כיוונים יכולה להשתנות תפיסת החיים אחרי שרואים אסון טבע כזה? יש כל מיני גישות בזה. יש מי שאומר שתפיסת החיים עשויה להשתנות בכיוון של חיים יותר משמעותיים. כי כל רגע אפשר למות. כל רגע אפשר למות. כן? אז כדאי לחיות את מה שנשאר, או מכיוון שסכנה מרחפת עלינו בכל רגע ורגע, שמה נבלה, כן? או שמה נגמור את חיינו בחוסר מס. לכן כדאי בזמן שנשאר, כן? לעשות דברים משמעותיים. זו תפיסה אחת. ידוע. תפיסה שנייה אומרת, דווקא בגלל שאני נמצא בצילו של איום, אז כדאי למצות את החיים עד תום. אבל באיזה הנאות? בהנאות זמינות יותר. ואז הוא אומר, מבחינתי זה יכול להיות טיול באים הקריביים, ועד פיצוח גרעיני מול הטלוויזיה, לא משנה, כל מה שמהנה את האדם. אבל מכיוון שהחיים הם לא ודאים, ובכל רגע יכול להסתער על ההיגל צונמי, או רעידת אדמה בסולם כזה או אחר, אז אני עכשיו צריך למצות את החיים עד כמה שאפשר. מהר, מהר. זמין, כמה שיותר. אני לא יכול לבנות על תענוגות שנבנים בשנים, בתהליכים ארוכים. מיד, עכשיו, מה אפשר? נו, נפתח, לחץ על הכפתור. יקדימה, המסך מראה לי משהו, כן? לא צריך לשלם בזה הרבה כסף, לא צריך להיות בשביל זה עשיר גדול. נהנה כמה שאפשר. כך הוא אמר, הציע את שני האפשרויות, ואז שאלה אותו המנחה, ואתה, מה אתה בוחר? אז הוא אמר, באפשרות השנייה. שעכשיו אמרנו, זה האפשרות שאני בוחר. כן? וזה נע אצלו התענוגות האלו, מתענוגות מוסריים של לעשות חסד מתוך דחף מוסרי טבעי. לא מתוך תורה דווקא, אלא טבעי, ועד פיצוח גרעיני מול מקלט הטלוויזיה, כך הוא אמר. זה המסקנה שלו. אז היא אומרת לו, אתה יודע שיש כאלה שחולקים עליך? אז הוא אמר, זה ידוע לי. אני חי בעולם הפילוסופי ואני מכיר היטב את המחשבות. אני כשלעצמי בוחר באפשרות השנייה. זהו. ולפעמים, כן, דווקא אחרי אימותים מן הסוג הזה, אנשים יכולים לחזור הביתה ובקיצוניות הפוכה, ליהנות מן החיים. הכרתי מישהו שהיה חולה, מחלה קשה, והוא עברי. והוא אומר, אחרי הבראה, הוא שם לעצמו למטרה ליהנות מהחיים. פשוט ליהנות מהחיים. לטייל, לסוע. הוא יכול להשתדל לעשות זה על פי תורה. משתדל, שאלתי אותו גם. על פי תורה משתדל, אבל הוא בהחלט פותח לעצמו המון אפשרויות של הנאה ובילוי. זה כל הנסיעות לחוץ לארץ וכן הלאה. וכמה שאפשר, להסתובב, לנשום את החברה, לנשום את הריחות, את המראות. כן, כן, כן. זה בא על חשבון איזה ריכוז בקודש, זה נכון, אבל יש בו צורך אז, כי הוא טעם טעמו של המוות. ניצול בנס, ממחלה קשה. כל מיני אמביציות יש. כן, אנחנו מקווים מאוד שזה לא יקרה. כי כבר בסרט הזה היינו, בתרדמה הזו של 20, 15 שנה, עד המלחמה הבאה, כבר היינו בסרטים האלו. הגיע הזמן לפקוח את העיניים, הגיע הזמן כבר לשדרג את כל התפיסה שלנו לגבי המלחמות, לגבי כל התהליכים שמדינת ישראל עוברת. אי אפשר לחזור לאותה מנטרה, או מנטרות אסור לדבר, שומעים אותנו. נעזוב. בוא נראה עליו. אם כן, ודאי לא היה בורא הבורא יתברך, בריאה, לתכלית שהוא נגד חוקה ונמאס ממנה. אל המסקנה, בריאתו של האדם למצבו בעולם הבא היא, ועל כן ניתנה בו לשון מתנה. שימו לב, ניתנה זה לשון מתנה. ועל כן ניתנה בו נשמה זאת, כי לה ראוי לעבוד, לה ראוי זה לה מתאים. כן? זה נקרא ראוי, ראוי זה מתאים. לה ראוי מצד ההרכב הפנימי שלה, מצד המציאות. העצמית של הנשמה, לא ראוי לעבוד. העבודה הזו שאנחנו מדברים עליה, עבודת הקדושה, זה לא דבר שמולבש על הנשמה, על הנשמה מבחוץ, אלא לא ראוי מצד מציאותה, עצם מציאותה, ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו בזמנו. כן? שימו לב, לא ראוי לעבוד, ובה יוכל האדם, זאת אומרת, גם החלק הגופני, יוכל, כלומר, לגוף לא ראוי, מצד עצמו של הגוף לא ראוי לו, ליהנות מי? מציאות רוחנית. רק מכוח מה שפועלת עליו, הנשמה. אז לא ראוי, זה יותר מציין את התכונה העצמית של הנשמה. ובה יוכל האדם, זה מציין את הצד היותר חיצוני שזה הגוף, שלמרות שהוא רק גוף, מצד עצמו הוא הבל אבלים להבל דמה, וסופו מיטה, גם הוא יכול, כן, להתעלות מכוחה. ובה יוכל, בה מכוחה, כן? מעצמותה, מהשפעתה של הנשמה, בה יוכל האדם, אותו אדם מורכב מגוף הנשמה, החלק הפיזי שבו, גם הוא יוכל לקבל השכר במקומו ובזמנו. כן? השתחווה למלך והשתחוו לך. כלומר, ברגע שהגוף משתחווה לפני הנשמה, הוא מבטל עצמו לרצונה, בזה הוא זוכה למעלתה עצמה. בדומה למה שהרב אומר, ביחס לחוכמת התורה, חוכמת הקודש הפועלת, שאדם עוסק בתורה, ודווקא אנחנו מציינים את הביטוי עוסק בדברי תורה, כן? יש כוח בחוכמת התורה להעלות אותו לאותה המדרגה השורשית שמשם היא עצמה נאצלת. וכיוון שחוכמת התורה באה אלינו מקום גבוה מאוד, היא משתלשלת ומופיעה בדמות אותיות שחור על גבי לבן, האדם עם השכל הנפעל שלו, שכלנו שלנו, השכל המקבל, כן? הוא עוסק בתורה, החוכמה שמתקבלת מכוח המיזוג, זה נקרא והערב דברי תורתך בפינו. ההתערבות וההתמזגות של דברי תורתך בפינו, שזה הכוח ההוגה, כן? ההתערבות וההתמזגות הזו מעלה את האדם למדרגה שממנה, שמשם חוכמת התורה עצמה נאצלה. מה שאין כן, שאדם ניגש ועוסק בתורה, כן? כמשתמש בשרביתו של מלך, כן? זה שרביתו של מלך. אבל אם האדם הוא לא ראוי לזה, אם האדם מצד גישתו ללימוד, כן? הוא כמשתמש בשרביתו וסוסו של מלך לצורכי חולין חלילה, אז כמובן שהתורה לא תוכל להשפיע עליו את ההשפעה החיובית, אלא גרוע מזה, כן? אפילו גרוע מזה. בספר התניה הוא קורא לזה איזה ביטוי חריף, אפשר להגיד את זה פה? כן, אז כתוב שם, למה שלא נגיד? אז הוא אומר, כזה, כאילו לוקח ראשו של מלך, איזה לשון חריפה. אפשר להגיד את זה, אפשר. נגיד, אז כאילו לוקח את הראש של המלך ומכניס אותו, וואו, איזה קשה זה, בתוך בית הכיסא. ביטוי קשה כזה, אומר, בספר התניה, מי שמכיר את זה. כך כתוב שם. קשה, נכון? לוקח את הראש של המלך. כשאדם לומד בתורה שלא לשמע, כן? שלא לשמע, הכוונה היא שהוא מחליט שכך ראוי ללמוד. לא שהוא לא במדרגה של לשמע, אבל הוא מצפה לשמע. וכרגע אין ברירה, מה לעשות? כן? זה המדרגה שלו. אבל שהוא לומד לא לשמע בכוונה תחילה, בכוונה מוצהרת, כאידיאל, כן? כדי להנמיך את התורה להבנות שלו ולדמיונות שלו, זה ממש כי לוקח את ראשו של המלך ומכניס אותו בתוך בית הכיסא. קשה מאוד. כן.
משהו מאוד חריף שבאמת קשה לעשות
את
ההבדלה הזאת, זה נראה מאוד מאוד דעת.
לא לשמע?
כן.
לעולם ילמד אדם שלא לשמע. שמתוך שלא לשמע, יבוא לשמע. זאת אומרת, אתה לומד תורה, ואתה יודע שהתורה היא קדושה, אבל אתה לא מצליח ללמוד לשמע, אתה כל כך מצטער. אתה כל כך מצטער, אם לא שואלים, אני יודע. אני יודע שבתורתך יש לאלה ולאלה, עם מה שאני מבין בה, והמגישה שאני נגש אליה, והמקדושה שאני מרגיש בה. אני יודע, אבל קשה לי, אני מתוסכל. אז מה אומרים לך חז"ל? תרגע. לעולם ילמד אדם שלא לשמע. הפנייה הזו של חז"ל, היא פונה לאדם המתוסכל. לאדם שיודע ומרגיש שיש פה הרבה מעבר למה שהוא משיג. מרגיעים אותו. תלמד שלא לשמע. זה מדרגתך כרגע. אתה יכול לזחול כרגע. אני לא דורש לך ללכת. ילד קטן, הוא כל מיני רוצה, שימו לי, ילד קטן כל מיני רוצה להתפתח. רוצה להתפתח. אבל בינתיים הוא רק שוכב על הגב. הוא אפילו לא מתהפך. אבל אין ספק שיש בו כוחות חיים אדירים שרוצים להתבטא בזחילה, בהליכה, בריצה. בסדר. אז האמא רואה את הדבר, והיא מסדרת, כן, מה זה היא מסדרת? הטבע מסדר, כן? היא רק מסייעת, היא רק מלווה אותו בתהליך. אבל הטבע הוא מסדר כך שלאט לאט כוח החיים שנמצא בתוך הילד יתגלה בצורות שונות. בהתחלה בשכיבה על הגב, אחרי זה בהתהפכות, אחרי זה בזחילה, אחרי זה בישיבה, אחרי זה בהליכה. זאת אומרת, אותו דבר גם פה, שאתה יושב מול ספר התורה, ודאי וודאי שאתה צריך להרגיש שיש פה דבר קדוש. אם הגישה הבסיסית שלנו היא שאנחנו עכשיו יושבים מול ספר שכתב אותו בשר ודם, זו בעיה. זו אכן בעיה. אבל אם יש לנו את האמונה הבסיסית שיש לנו עסק פה עם דבר גדול, כן? אנחנו מריחים. אף על גב, דעי הוא לא חזי, מה זה לחזי? משהו בתוכנו יודע שזה גדול. אף פי שאנחנו לא מבינים את זה. מצד היכולת שלנו, אנחנו לא מצליחים לקלף את רשי אפילו. לא מסוגלים להבין אפילו אם זה ב' או ג' ברשי, בכתב רשי, לא משנה. אבל מצד הגישה הבסיסית והירגש הפנימי, אנחנו מרגישים שיש פה עסק עם דבר גדול. אכן, מה נורא המקום הזה? אנחנו מרגישים את הנוראות, למרות שאנחנו ישנים בו. אבל אנחנו מרגישים את הנוראות. על מצב מורכב כזה, אמרו חז"ל, תלמד שלא לשמע. זה חלק מההתפתחות שלך. תקבל בהבנה ובסלחנות, בסובלנות נקרא לזה, את העובדה שכרגע אתה לא חי את הקדושה הזו ברמה חברים. רק בהרגש פנימי ואמונה בסיסית. ולאט לאט תגלה ותחשוף את הפנים גם בחוץ. ההרגש הפנימי הזה יבוא לידי ביטוי בכל הליכות חייך, בשעת הלימוד, פניך יהיו בוערים כלפידים, כי אתה תרגיש עכשיו אתה עוסק בחוקות השם יתברך, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אתה תרגיש את זה. אז תנחם את עצמך בדבר הזה. על זה זה נאמר. לא נאמר שילמד לא לשמע, כן? אני יודע מה, בשביל לקנטר, להתגאות, שיקרו לו רבי, זה לא הותר לעולם. זה אף פעם לא הותר. או ביתר דיוק בלשונו של הגאון, של הנציב מוולוז'ין, כך הוא אומר בנפש החיים. רבי חיים וולוז'ין. כן, הוא אומר בנפש החיים, רבי חיים. הוא אומר בנפש החיים, הוא אומר, מה פירוש דברי חז"ל? זה בפירושו למסכת אבות. הוא אומר, מה פירוש? לעולם ילמד אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע יבוא לשמע. הוא אומר, פירוש דברי מוכח. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמע. איזה מין לא לשמע? שמתוכה יבוא לשמע. זאת אומרת, סוף דבריהם זה תנאי, הוא התנאי המתיר ללמוד שלא לשמע. מתי מותר לך ללמוד שלא לשמע? דווקא שלא לשמע כזה שיביא אותך ודאי לשמע בסופו של דבר. איזה מין לא לשמע זה? כמו שאמרנו מקודם. לא לשמע, כן? אבל בקרבו של האדם יש הרגשה שיש פה, כן? אוצר גדול מתחת לאדמה. והוא מחפש וחותר אליו, ובמהלך החתירה יש לבים של ללשמע. על זה מדובר. זה כבר נקודת מבחן, אני חושב, זה נקודה, זה קריטריון שאפשר לבחון אותו יותר בקלות. כל אחד מאיתנו יכול לבחון אותו יותר בקלות. לראות לאיזה מדרגה הוא שייך. כן. ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו. שלא יהיה דבר נמאס לנשמתו, כעולם הזה. גם אצלכם כתוב כעולם הזה? אצל מי כתוב משהו אחר? בעולם הזה. אצלך כתוב בעולם הזה? מעניין. שימו לב. נו, בואו ננסה באמת להבין את ההבדל בין שני הגרסאות. שימו לב לעניין. ובה יוכל האדם לקבל השכר במקומו וזמנו, כן? שלא יהיה, השכר לא יהיה דבר נמאס אל נשמתו. אדרבה, נשמתו תקבל את השכר הזה בשמחה. למה? כי זה עולה בקנה אחד עם הרצון הפנימי שלה. כלומר, אם אתה מיתיר לי, אומרת הנשמה לגוף, אם אתה מיתיר לי לקדש אותך, אין לי שום בעיה לרקוד איתך טנגו לנצח נצחים, בתחיית המתים. אין לי שום בעיה, אתה כבר לא מעכב אותי. אדרבה, אתה מניח לי לבטא את רצוני, ולא רק לבטא את רצוני, אתה מניח לי לברר את מציאותו התברך בתוך הגוף. זה בכלל שמחה עצומה. איזה שמחה יש לנשמה שהיא מצליחה לעשות דירה בתחתוניים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאשר מתברר היחס הנכון בין הגוף והנשמה, כאשר הכוח הנשמתי, כוח הטוב, הוא באמת מתגלה בתוך הגוף, בתוך הליכות החיים, יצרים, תאוות, נטיות נפש למיניהם וסוגיהם, כאשר הגוף מניח לנשמה להתערות בתוכו, אז לא רק שלא נמאס לנשמה, היא מתענגת על הקשר בינה לבין הגוף. כמו נשמתו של משה רבנו במדרש רבה, בסוף התורה, פרשת זאת הברכה. יש שם המדרש יוצא מגדר רגיל, שם כתוב, יש שם דיאלוג יוצא מגדר רגיל בין הנשמה לגוף. אתם זוכרים שהבאנו פעם שעברה את הדיאלוג בין הנשמה לריבונו של עולם, שהיא מתחננת ואומרת לריבונו של עולם, אל תכניס אותה לתוך הגוף. ואז אומר לה הקדוש ברוך הוא, אבל לא מכירים אותי בעולם הזה, תרדי ותקדשי את שמי. יש מדרש ממש הפוך בפרשת זאת הברכה. כאשר מגיע זמן פטירתו של משה, קוראים את זה בדרך כלל בליל שבועות, ספרדים, שמגיעים למדרש רבה, אפילו בושן רבה, לא זוכר. בכל אופן, שם מתואר דיאלוג בין הנשמה לבורא, שהנשמה אומרת לבורא, הפוך בדיוק. אל תוציא אותי מגופו של משה. אל תוציא אותי, טוב לי בגופו של משה. זה בדיוק ההפך הגמור. כלומר, אחרי שהנשמה פועלת את כל פעולתה על הגוף, אז מתברר שהיחס ביניהם הוא יחס מפרה, יחס, כן, מאוד מענג לשניהם. כן? כדי כך שהנשמה מבקשת להישאר בתוכו, ולהמשיך את היחס המופלא הזה של גילוי כבוד השם בתוך הגוף. אין עונג גדול מזה, זה נקרא קודש קודשים. כן? נשמה וגוף יחד זה קודש קודשים. לעומת נשמה לבדה, שזה קודש בלבד.
נשמע קשה, אתה אומר שעל הנשמה יותר טוב לגוף, ויכול לראות את הטענה יותר גדולה אצל משה?
לא, זה מה שהסברתי, זה מה שהסברתי. זה מה שהסברתי, שלמעשה הגילוי העליון ביותר, הגילוי העליון ביותר, זה לברר את מציאות השם יתברך באפסי ארץ, מושבך בשמיים, ומשפטיך עד אפסי ארץ. כלומר, הגילוי הזה שהנשמה יכולה בעצם להתגלות בכל פרטי החיים, בכל לבבך, בשני יצריך, הגילוי הזה הוא הגילוי העליון ביותר של רצון השם יתברך, שהוא בעצם שולט בכל העולמות. אין גילוי גדול, אין עולם. ודאי, 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 ודאי. יותר מהעולם השורשי. אין, ודאי. זה העונג הגדול ביותר של הנשמה. העונג גדול. כתוב את זה במוסר אביך, יש לי מוסר אביך. פה יש את זה, אמור להיות. כותב על זה. נראה, פה, יש את זה כאן. יש. הוא כתב כאן, במידת הסבלנות, כן, תראו את הלשון המיוחדת שלו. כשהוא כותב במידת הסבלנות, אז הוא אומר, הסבלנות בדעות, כשהיא באה מלב טהור, הוא מנוקה מכל רשעה. כלומר, שאותו הסבלן, הוא גם, יש לו לב טהור. הוא מנוקה מכל רשעה. זאת אומרת, סבלן כזה, שכרגע הוא מתחכך עם דעות הפוכות לתורה, כפירה, כל מיני פילוסופיות מוזרות, כן? כאשר הוא סבלן כלפי הדעות האלו, אם הוא בעלב טהור, הוא מנוקה מכל רשעה, שנקודת הרצון שלו היא טהורה, והוא לא פוסח על שני הסעיפים, יש לו מצב של שלמות הלב, כן? אינה עלולה לקרר, הסבלנות הזו, אינה עלולה לקרר את להבת רגשי הקודש, שבתוכן האמונה הפשוטה. זאת אומרת, החיכוך עם בעל הדעה הכפרנית לא גורם לאדם הזה נפילה וירידה באמונה. למה זה לא גורם לו נפילה וירידה באמונה? למה? למה? לא רק שלא גורם לו נפילה, כי אם מרחיבה ומגדילה את יסוד ההתלהבות המקודש לשמיים. כלומר, אותו אדם סובלני, שהוא נפגש עם דעה כפרנית, מכיוון שהסבלנות שלו נובעת מתוך עין טובה, מתוך לב טהור מנוקה מכל רשעה, והוא מכיר בכל תופעה ובכל דעה את הגרעין הפנימי שלה. מה מתברר לו בשעה שהוא מתמודד עם אותו כפרן? שאפילו הכפירה יש לה שורש חיובי. עד עכשיו חשבנו שכפירה זה מראה מה? שחלילי יש שתי רשויות, יש רצון השם יתברך, ויש את הכופר. לכאורה זה מראה שיש פה שתי רשויות לגמרי. עכשיו אני לומד הסבלנות. מכיוון שביסודה של הסבלנות יש אמונה רבה, הסתכלות פנימית, זה סבלן. סבלן זה לא הסבלן של היום. כן? אלו שמקבלים את פרסי הנובל. זה לא סבלנות. סבלן זה אדם בעל עין אלוקית, שהוא מסתכל פנימה. אז מכיוון שהסבלן הוא בעל עין פנימית, שהוא שומע את הדעה הכפרנית ומפשיט אותה מכל הלבושים החיצוניים, מה הוא מגלה ביסודה של הדעה הכפרנית? כוונתך רצויה. גם הכופר, הוא מחפש את אלוקים. ובמהלך החיפוש, הוא נפגש בתופעות קטנות ומצומצמות של אמונה. והוא לוחם נגדם. אבל מכיוון שהוא עצמו לא יודע בשם מה הוא לוחם, הוא לא מודע לתהליך, אז הוא גם הורג טובים ורעים. הוא זורק את התינוק עם המים, הוא רומס את הקודשים. למרות שהוא לא מתכוון לזרוק את התפילין לפח. הוא לא מתכוון לבטל תפילה. אבל מכיוון שהוא רואה את צורת התפילה כפי שהיא מתבטאת לעיניו, פגשתי לא מעטים כאלו, הוא אומר, יא אחי לא בעינה, אם זה כך אני לא רוצה להתפלל. הוא לא יודע מה הוא עצמו מחפש. אז הסבלן שמתבונן על מהלך הכפרנות, גם הכפרנות המחשבתית, וגם הכפרנות המעשית והמידותית, הוא יורד לשורשה ומברר שגם התנועה המבוזה הזו, מצד חיצוניותה, כמה צרות היא גרמה לעם ישראל, גם התנועה הזו ביסודה יש בגרעין חיובי של חיפוש אלוקים. ואז מתברר לו דבר מדהים, שבעצם לית אתר פנוי מיני. אין דבר פנוי מהשם יתברך. אפילו הרשעים הגדולים, הם פועלים בשם איזה אמונה סמויה שבתוכם. עובדי האלילים היותר גרועים, המעבירים את בניהם למולך, המקריבים קורבנות לירח, לכוכבים, כולם פועלים מכוח של איזה נאמנות פנימית והכרח פנימי של עבדות למה שהוא נשגב. אז הם טועים. הם תולים את הגדולה הזו בירח, בכוכבים. אז סך הכל צריך להראות לי, אומר אברהם אבינו, שלא כדאי להשקיע על המניה הזו. אתה עובד את הרוח, הנה עכשיו אין רוח. אתה עובד את האש, הנה המים מחבים אותה. אתה עובד את המים, גם מים מתייבשים. כלומר, סך הכל תברר לו שהוא משקיע בסוס הלא נכון, זה הכל. זה בירור שכלי. הוא לא מתעקש להגיד דווקא שהירח זה אלוקים. לא, פתאום. הוא מחפש באמת יסוד השראה אינסופי. בוא תברר לו שזה לא אינסופי. תברר לו שהוא טעה, כי הוא סך הכל מחפש משהו באמת אינסופי. אין לו עניין דווקא להתעקע בזה. מה פתאום? מה פתאום? זה מה שמברר הסבלן. ומכוח ההבנה הזו אחרי זה הולכת ומתפתחת משנה אמונית שלמה, שהרב קוק באמת היטיב להראות אותה במשנתו, שכל כולה פנייה אל הגרעין הפנימי של הכפרנות הישראלית, כדי שהם עצמם יוכלו לאחוז בכיסא הכבוד שלהם, ולהתחבר לנקודה הממריצה אותם לכל המפעלים וגם של הכפירה. זה יכול להציל. מה שאין כן, שניגשים אל הכפירה ודנים אותה רק מצד חיצוניותה, ואז בזים לכופרים עצמם ולטועים עצמם, בזים להם ומכנים אותם משמות נוראים. אז מה הם עושים? הם משיבים מלחמה שערה. והמלחמה הזו ממריצה את כוח הקליפות והחיצוניות שבכפירה, עד כדי כך שהכופרים עצמם כבר שוכחים בשמה הם כפרו. הרי הכופרים הראשונים והמשכילים הם ידעו למה הם שאלו את השאלות על האמונה. הם לא רצו לקרוא תיגר. הם ביקשו מאנשי בית המדרש לצאת אליהם. בואו נשוחח. אבל כיוון שאין איש שם לב והגיפו את דלתות בית המדרש בפניהם, יאו, אנחנו נראה להם. אנחנו נאמת מולם את מחשבת העולם ואת התרבויות הזרות. נראה מה הם יעשו. אבל אם היינו יוצאים אליהם, מתבוננים בשאלה, מבינים את הגרעין הפנימי, וזה לא בושה לגלות שאנחנו עצמנו לא יודעים להשיב תשובה עמוקה על השאלות שלהם. אז נשב ונלמד. אבל פחדו פחד מוות מהטלת הספק. זו הטלת ספק שלא באה לפסול את האמונה, אלא להעמיק את האמונה. להיפגש עם האמונה יותר מורכבת, יותר עמוקה. זה כל האתגר. אבל רוב שלומי אמוני ישראל של הזמן ההוא, לא היו ראויים לערוך את הוויכוח הזה איתם. כי הם עצמם ניזונו מאמונה פשטנית ופשוטה בלבד. ואלו שהיו ראויים אכן עשו את זה. אז ספר הכוזרי, ספר העיקרים, אמונות ודעות של הרס"ג, מאז ומתמיד כבר לפני 1,000 שנה בתקופת הגאונים, הרס"ג, הוא כבר כתב את הספר אמונות ודעות. ואחרי זה, הכוזרי רבי יהודה הלוי, 900 שנה. שלא לדבר על הרמב״ם, כן? זה יותר מ-900 שנה, כן? הרמב״ם כתב את מורה נבוכים. התחילו להרגיש שחייבים לפנות אל עם ישראל בהסברות עמוקות יותר, שייטיבו, הסברות כאלו, שייטיבו לתת מענה לעומק הפנימי הנדרש. זה האתגר. ומי שעשה כך, הציל כמה וכמה יהודים טובים. הציל כמה יהודים. מספרים, פעם ראו את אחד העם, את אחד המשכילים מן הדור ההוא, עלייה שנייה, ראו אותו הולך, כן, בשכונת נווה צדק ביפו, שם היו רק חולות. הרב קוק היה גר שם ביפו, אז באותה תקופה. רואים אותו הולך על עקבות, בחול. היו שם עקבות. והוא הולך בתוך העקבות. שאלו אותו, מה הוא עושה? הוא אומר, אני הולך בעקבות של הרב קוק. זה היה העקבות שהרב קוק היה הולך לביתו. הוא היה הולך בתוך העקבות. טוב, הוא חזר בתשובה אחד העם. לא שמענו באופן מוצהר. אבל הליכה בעקבותיו של הרב קוק זה ניסיון להבין את הגודל. זה הרגשה שעם כל כמה שהדברים של הרב קוק הם קשים כחרבות למי שמבקש לפנות עורף לתרבות ישראל, אבל יש בהם אמת גדולה שאי אפשר להתעלם. ההליכה בתוך העקבות זה רצון להבין את העומק שלו. להגיד לו בפרצוף שהוא גדול, שהוא מעריץ אותו, זה לא. אבל ללכת בעקבותיו, בחותם התחתון שהוא משאיר על הקרקע, אולי בזכות זה נזכה קצת להבין מה הוא אומר. או כמו שאמר ברנר, הרב הזה מכיר את נפש צעירי ישראל, שהוא קרא את עדר היקר, כן? את המחברת, הוא קרא, הרב הזה מכיר את נפש צעירי ישראל, הם החמיאו לו, הם ידעו את משקלו של הרב, הם לא רדפו אותו, הם לא רדפו אותו. נכון שהוא היווה עליהם איזשהו איום, מכיוון שהוא הביא אותם לצורך של בירור פנימי, הוא לא לעג להם, הוא לא בז להם, הוא כיבד מאוד את היכולות הפנימיות שלהם, ומתוך כך הוא ביקר את הדעות החיצוניות שפונות עורף למסורת ישראל. הם הרגישו טוב טוב את היחס הכפול הזה שלהם אליו. יש כאלו שיודו בכך בפה מלא, רואים את זה בתכתובות, בהתכתבויות שלו, באגרות. יש כאלו שיותר מודים בגדלותו, יותר פונים אליו ומבקשים להבין יותר, ויש כאלה שפחות ידעו. מסופר אפילו על אחד מהם, שהסתובב פעם בזמן סעודה שלישית, שהרב קוק היה אומר דברי תורה בסעודה שלישית, כן? אז הוא הסתובב במסדרון, הוא לא איז ברדיצ'בסקי, הוא לא איז להיכנס לחדר, זה היה ביפו, הוא לא איז להיכנס, רק שמעו אותו, הולך במסדרון ואומר, אורות, אורות, אוש, אני כבר לא יכול, רק אורות, אורות, הרב הזה, אורות, כך שמעו אותו, איזה ידוע, סיפור ידוע מפורסם, אורות, אורות, אז ברדיצ'בסקי בצורה המיוחדת לו, אחד העם בצורה המיוחדת לו, כל אחד, ביטויים, שלל ביטויים והתייחסויות היו לו רב קוק. אבל אף אחד לא ירער ולא חלק על גדולתו. לא חלק. יחס מיוחד. אם כן, זה הסבלנות, כמיד, זה הסבלנות שעליה מדובר כאן, אם כן, שהסבלנות מצליחה לזהות ולאתר את גרעין האמת הפנימי, היא מצליחה לברר שגם בתופעות היותר נוראות, היותר כפרניות, אור השם מאיר שם. אי אפשר כלל שתתרוקן הנשמה מכל אור קודש, כי חיי אלוהים חיים ממלאים את כל החיים, ועל כן, גם במקום שמתגלים המעשים בהירוס, ובמקום שמתבלטות הדעות בכחש, דעות כפרניות, יש בהכרח בתוך הלב, ובמעמק הנשמה, אור חיים של קודש תמיר. תמיר זה פנימי עמוק, נעלם, נסתר. זה מה שמתברר לסבלן. זה מה שמתברר לסבלן, ולכן יש פה עונג עצום דווקא בזה שהנשמה מצליחה לגלות את עצמה בתוך הגוף. היא מבררת שהשם יכול להתגלות גם בציפורן הקטנה של הרגל, גם בתאוות נקם, גם בנטיות נפשיות מאוד מוזרות, כן? הנה, מתברר שכל אלו יכולות להיות מוקדשות לאלוקים, ודרכם לפעול פעולות מאוד מאוד חשובות של בניין רוחני, כן? חיי אישות, חיי ממון, פלאי פלאים. אפשר להשתמש בנטיות הנפשיות האלו, כן? לא חייבים להתייחס אליהם כאל השטן בכבודו בעצמו, כמו שהנצרות אומרת. אפשר לקחת יחסי אישות ולהפוך אותם לאהבה בין איש ואישה, להמשכיות הדורות, להיאחזות בנצח, פלאי פלאים. זה היהדות מבררת. הגילוי הזה של עצמו, כשהוא מתברר בנפש של אדם, הוא מסב עונג לא יתואר. לא יתואר. יותר מהעונג בעולם השורשי מחוץ לגוף. יותר. כן.
זה לא סותר את דברי הגמרא שמדברת במסכת ברכות על הרשע
אז מה הסתירה?
שסבלן אומר, כן, אתה יכול להתמודד עם סבלנות לגבי קטע של כפירה. אבל לעומת זאת, הגמרא שם אומרת, לא, להפך, בקום עם קורקול.
לא, לא, צדיק גמור יכול. צדיק שאינו גמור, לא. אבל צדיק גמור יכול. ופה מדובר במוסר אביך על צדיק גמור. מדובר על אדם שהוא מנוקה מכל רשעה. שהלב שלו מנוקה מכל רשעה. זה באמת מדרגה מאוד גבוהה. מדרגה כזו אתה יכול לרדת אל עומק החומר, כן? ולהעיר אותו. נכון. אם זו לא המדרגה שלך, אז סטה, אלה. אל תעבור. כן, נכון, נכון. אבל כל אחד לפי המדרגה שלו. כן? הפסקה הזו היא פסקה לא פשוטה. המסקנות שנגזרות ממנה. המסקנות שנגזרות מנה לגבי כל סדרי הוויכוחים היום בינינו לבין, הן מסקנות לא פשוטות, לא מקלות עלינו, אני חייב לומר, כן? אבל לא ניכנס לזה עכשיו. מספיק שנרגיש, אולי בהזדמנות אחרת. אבל שמתם לב, מהו התנאי כדי שנוכל באמת להתווכח עם דעות אחרות, מיוחד הדעות שמביעות את עצמם בלאג, כלפי שמיים וכן הלאה. מהו התנאי? שיהיה הלב מנוקה מכל סיג של רשעה. אז מה יגיד אדם פשוט מן השוק? האם הוא רשאי להיפגש עם כל הדעות האלה? במיוחד בצורת ההבאה החצופה, בעזות הפנים המיוחדת שהיא נאמרת על ידי אנשים מסוימים. ספק אם מותר לנו בכלל להיפגש עם המלל הזה. ספק אם מותר לראות את הפנים האומרות, כן? עם הדברים הכתובים בשמם. לא יודע, מה אתם אומרים? זה עושה לכם טוב על הנשמה שאתם שומעים את ה... רואים את הבעת הפנים? הרבנים שהתעסקו בשלהם. מה, זה נראה זה טוב? זה...
לא, זה לא טוב, אבל אני לא צריך לברוח מזה.
אני לא בורח, אני בוחר. אני פשוט שואל את עצמי, יש לי יכולת להתמודד. תגיד לי, אדם שאין לו ארבע על ארבע, והוא בורח מהשלולית, אז אני חושב שהוא בורח או שהוא בוחר? הוא פשוט מציאותי, הוא מבין שהרכב שלו לא נועד לדברים כאלו. אז הוא פונה שמאלה, ממשיך בדרך. אבל זו שאלה גדולה. האם מותר לנו להיפגש, כן, מבחינה ווקלית, לשמוע את הקולות, לראות את המראות של אנשים שמבטאים את הדעה הזו בחוצפה גדולה, אף פי שאנחנו יודעים שוב, מה זה יודעים? אנחנו מניחים ומאמינים שבתוכה הם לא מתכוונים לרע. השאלה אם יש לנו אפשרות להתחבר לכוונה הפנימית שלהם, כן? והכוונה תשפוך את אורה על ההתנהגות החיצונית. בעינינו. או שאצלנו הכוונה הטובה שלהם נעלמת לחלוטין, ואנחנו מתרשמים בעיקר מהחוצפה החיצונית, כן? וזה מחלחל לתוכנו, מחליש את העירת שמיים שלנו. מחליש את העירת שמיים שלנו. זו שאלה שאני משאיר לכל אחד להתווכח, כן? להתמקח עם עצמו. כן? אבל אין שום ספק שזה השלכות מעשיות, מרחיקות לכת, לגבי היתרים שאנחנו נותנים לעצמנו להתחכך, להתחכך בפולמוס הציבורי הגדול, לשמוע דעות, למרות שהעולם הוא גדול, והכל זורם אל תוך סלוננו, כן? והכל, כן, זכות הציבור לדעת, אבל צריך להיזהר שזכות הציבור לדעת לא יהפך לזכות לאבד עצמנו לדעת. זה הסכנה הגדולה. לא יודע, אני מרגיש צורך להיזהר בדבר הזה. ככה אני מרגיש, לא יודע.
מה מישהו אמר לכם שציבור המחובש את אותה סבורה, נווה גשר מעבר בין החילונות לבין החרדים. ואחת כאילו, אם מלא זה, זה אפשר להגיד בתוך חמי, אם לא נהיה שמה, אז אם נתחמק, מה שנבחר לא להיות,
זה נכון, אבל אתה אומר שאנחנו, התפקיד שלנו זה להיות גשר מעבר. אז אם אנחנו לא נהיה גשר מעבר, נשאר בצד שלנו, אז מה היתו כאן? אבל אתה יודע כמה זמן בונים את הגשר במפעל, לפני ששמים אותו מעל התהום? אתה יודע כמה זמן בונים את הגשר במפעל? כמה זמן בונים גשר במפעל? אתה חושב שבונים אותו מעל התהום? לא בונים אותו מעל התהום, איפה בונים אותו? מה לוקחים מהתהום? מה שטח? רק את המידות, נכון? רואים, פה יש פער של 200 מטר, ויש קניון בעומק של 2,000 מטר. צריך שהגשר יהיה מספיק חזק, מספיק חזק, מספיק רחב, מותאם, באמת למעבר. כמה זמן בונים אותו במפעל? חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, יש דברים שבונים אותם חודשים ושנים במפעל, רק אחרי זה משנעים אותם למקום. כמה זמן צריך לבנות את הגשר הזה? זה המפעל פה, המקום הזה, זה המפעל. חון מאיר זה המפעל. הוא מכין את ההיירה. המקום הזה מכין את ההיירה. כמה זמן צריך להכין את ההיירה הזו כדי שנהיה מסוגלים כבר למתוח גשר? אתה יודע מה, עזוב, יש תאומות, יש כל מיני סוגים של תאומות, כל מיני סוגים של פערים. כמה זמן צריך לבנות פה גשר כדי שנוכל לגשר אפילו, כן, מה אני אגיד לך? לגשר אפילו על פער שיש בין שני גדות נחל קטן. יש כל מיני פערים, אתה יודע. יש כל מיני פערים, יש פער בינך לבין אבא שלך, יש פער בינך לבין אחיך, יש כל מיני פערים בתוך המשפחה, אחרי זה יש פער בתוך השכונה, יש פער, אתה יודע, פערים הם מאוד מגוונים. אנחנו צריכים לראות מהו האתגר, לקחת את המידות מן השטח, לקחת את הממדים של הפער, ובעיניים פקוחות, לא עם דמיונות, לא, אני אגשר, אבל למעשה מתברר שאתה לא בא לגשר, אתה פשוט רוצה ליהנות מהעבר השני, אתה רוצה ליהנות, מה הדבר אסור? אתה בעצם לא דואג כל כך לעצמך, אתה בעצם רוצה קצת ליהנות, אני אבוא, אני אדבר איתו, נשמע קצת, נשתעשע, נשמע מה אומר, מה חושב, זה מעניין אותי, כן? צריך לראות מה מניע אותי, ליצור את הגישור בטרם עת. מה שאתה אומר, אני מסכים איתך. תפקידנו, או לפחות, ניתן לנו חלק מאוד משמעותי, עצם ההשתייכות שלנו לתורת הרב קוק, היא באופן אוטומטי גוזרת עלינו להיות מגשרים. אבל צריך לשאול את עצמנו, האם אנחנו כבר יכולים ליצור את הגישור? כן? בתוך המתחים האלו, כן? זה מתחים לא פשוטים. כן? מתחים לא פשוטים. ואני לא אומר שלא, אבל צריך לראות באיזה תנאים, באיזה מקומות, על איזה פערים אפשר לגשר כעת. כן? אני כבר סיפרתי פה לא פעם, בתקופה שהייתי בתחילה, לפני 25 שנה, הייתי רגיל לבוא לקיבוץ בסופי שבוע, למדנו פה, בסופי שבוע נוסעים לקיבוץ. אז היה לי שם איזשהו מנהג, במשך כמה איזה חודשיים, שלושה, שהייתי נותן שיעורים, פרשת שבוע לחבר'ה מהקיבוץ. אז את השיעורים הייתי עושה לכוונה אצלי בבית, בבית הוריי. לא בחדר של אחד החברים ולא שום דבר. למה? אני רוצה, כן? הקפדנו על כך שהתנאים יהיו כמה שיותר נוחים, כדי שלא יהיה מצב של התפרצות וכן, הבלטת הניגודים בינינו. ברגע שמגיעים אליך הביתה, ואתה מכין את האבטיח, אתה מערך אותם, כן? הנימוסים הם לפי מה שאתה קובע. יותר רגועים. האנשים פחות מנגחים, כן? זה עניין של נימוס. קצת להקות, קצת לרקח את הניגוד. בתוך הריכוך הזה התחלנו לשוחח. ואז כל היחס, מלכתחילה, זה לא שבאתי ישר עושים לך חכה בפה. פשוט רציתי לרקח קצת הניגוד. כי אם הייתי עושה את זה בבית שלהם, איפשהו רגיל, כן? בחיים החופשיים שלו, כן? הייתי בא לשם, לא יודע, אולי אפילו הפטיפון פועל, אולי יש ריח של סיגרת עדיין שלא פג מהסיגרה האחרונה בשבת. לך תדע. זה המקום שבו הוא רגיל, שם הוא קובע, אתה מבין? אמרתי, לא, קודם כל נעשה את זה במקום, דווקא מקום, אפילו לא ניטרלי, מקום שלי. כי אם זה לא מקום, אפילו מקום ניטרלי מבחינתי, זה הרגשה כבר של יציאה ממקומי, לפחות בשלב ההוא. בשלב ההוא. ובתנאים האלו, היינו משוחחים. אחרי שנקשר קשר של כבוד והקשבה הדדית, לפעמים מרשים לעצמנו ללכת לבית של הבחור. הגעתי לבית של הבחור. ישבתי אצלו, אבל הוא כבר מעצמו אמר לי, בוא, יש פה רעש, בוא נצא למרפסת. הוא כבר לא הרגיש נוח להכניס אותי ללב ליבה, כן, של התרבות האישית שלו. כי בתוך הבית, סתובבו הבנות שלו, ואשתו, והפטיפון פעל. לא רק שזה מפריע לשמוע מה אתה אומר, אלא זה לא מכובד להכניס אותך לכאן. אז יצאנו למרפסת, הוא סגר את הדלת, סגר את החלון, ישבנו למרפסת, דיברנו, כמעט 3/4 שעה. אז סיפרתי את הקוריוז הזה אז, כמה פעמים פה, אולי לא פה, אולי מקום אחר. ואז אחרי 3/4 שעה של שיחה באמת מענגת, אף שדיברנו פוליטיקה, דיברנו על הפוליטיקה, הצד הגבוה שבפוליטיקה. הצד הגבוה של הפוליטיקה. ושורשי הדעות של, 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 של מחזיקי עמדות, ראש ממשלה, כן, של שרים כאלה ואחרים, איפה זה מתחיל. ממש פילוסופיה של הפוליטיקה. הייתה שיחה מאוד מעניינת. אז בשלב מסוים אשתו פותחת החלון ואומרת, אולי תיכנס קצת הביתה, גם הילדים שלך צריכים אותך? אז הוא אומר לה עוד מעט, סוגר את החלון ואומר לי, מה לעשות? היא מקנה. לא הגענו מעולם לשיחה כזו. כן, לא הגענו. על מה הם משוחחים שם בפנים? אחרי זה הוא התגרש, אחרי זו תקופה של שנה או שנה וחצי, צערי. כן? לא החזיק מעמד שם הקשר. אבל פתאום היא רואה שיחה. פתאום היא רואה את בעלה, כן? משוחח שיחה כזו עמוקה. היא רואה אותו מהחלום, היא מסתכל, היא רואה, פסיך, הוא עושה עם הראש ככה, הוא אפילו עושה ככה, הוא עושה כן למישהו. לא, הוא עושה רקומן, לא. הוא עושה כן, מקשיב. מקשיב 3 דקות, 4 דקות, אחרי זה הוא מדבר, והשני מקשיב, בואי, שיחה תרבותית שם יש, ואת הכל אני רואה דרך החלון, למה אני לא אזכה בזה גם? כעסה עליו. אז הוא אמר לי את זה. אז יש תנאים, תבין? יש תנאים ששם אתה חייב לנהל את השיחות במקום מאוד שמור, בתנאי מעבדה. אחרי זה, צא לחצר, לאט לאט. זה לא דברים פשוטים. אבל ודאי וודאי. טוב, יש כאלה שגם יוצאים לרחובות. כל הדוכנים, עיני הישועה, חב"ד. היציאה לרחוב היא תעוזה לא רגילה. הייתי בטיילת לפני זמן, אני זוכר שהיינו שם. פתאום ראינו איזה רכב של ברסלב נוסע עם רמקולים וכל הכוח. איזה רבי נחמן וזה. הוא חולף על הטיילת עם איזה רכב טנק כזה, איזה מין, כן, איך זה נקרא? הוא נוסע ככה במהירות. שני חסידים עם פאות ככה ברוח, ככה ממש כובשים את העולם. איזה עזות את הקדושה. לא יודע, לא. אני לא שם, צריך מבנה נפשי מיוחד. זה עזות. כל אחד ישקול איפה הוא מסוגל לפעול, איפה הוא מסוגל להשמיע בצורה מכובדת את דבר היהדות, לקחת בחשבון איזה נמרים יצאו לו מן היער, וידע שאכן הוא מסוגל להתמודד איתם. לא למשוך באוזני הכלב ולהתאבר על ריב, לא לך. לדעת, האם אתה מסוגל להתמודד עם העובדה שאריה יתעורר, אז הוא יפתח ודאי את הפה. מה יש לך להשיב לו? זו שאלה גדולה, שאלה מאוד גדולה. מה? כן, נגד מלכים, אדברה בעדותיך ולא יבוש. דוד המלך מדרגה נגד מלכים. באמת מדרגה מאוד מאוד גבוהה. כן.
איך
אתה מתקדם
שאתה אמר
שהכל
מתחיל
מהכל
מתחיל מהנשמה, אבל הנשמה יכולה להיות בעולם הזה יותר
מהעולם הבא?
מה שאתה
מתנדל
שמקום העידון
האמיתי הוא בעולם הבא? העולם הבא פה מתוקן. העולם הבא פה, שוב, אין הכרח לפרק, אולי לפני כן. אתה שואל, אנחנו אמרנו שהעונג האמיתי של הנשמה זה דווקא כאשר היא חיה עם הגוף. עם הגוף, מקדשת אותו. זה העונג, זה הדבקות הגדולה ביותר בשם יתברך. כי זה בעצם מילוי רצונו. זה מילוי רצונו באופן שלם. כיוון שהוא רוצה שרצונו יתגלה בתחתיות הארץ, הנה, ברגע שאדם מגיע עד הציפורניים, זה נקרא חיים שלמים. אם אדם מגיע רק לראש, הוא לא זורם למטה, הלב לא פועל, האיברים לא פועלים. אבל אם אדם זורם, כן, דרך כלי אדם, הוא זורם עד הציפורניים, מה שנקרא, עד קצות המהות, אז החיים יותר שלמים. זה משל. נמשל, אם כוח הנשמה זורם עד אפסי ארץ, עד הבחינות הנמוכות ביותר של הגוף, זה מילוי רצונו באופן שלם. לכן ממילא, זה המצב המענג ביותר. כך אמרנו. אתה אומר, איך יכול להיות? הרי לפני כן אמר הרמח"ל שחובתו של האדם בעולם הזה זה להתענג לשם. ומקום העידון הזה הוא בעולם הבא. בעולם הבא. אז פה אנחנו מדברים באמת, פה הרמח"ל מדבר איתנו על התקופה היותר קרובה ויותר סמוכה להכרתנו. התקופה היותר קרובה להכרתנו היא התקופה של עולם הבא. כלומר, מיטת האדם, הנשמה, פה, הגוף פה, שלום ישראל. אבל הרב, הרמח"ל לא שולל שום פנים ואופן. ולא חולק על ההנחה שאמרנו. ודאי וודאי שיהיו תקופות נפלאות יותר. יכול להיות שבמילה עולם הבא הוא מתכוון לשני התקופות. עולם הבא כולל אצלו גם את עולם הנשמות וגם את תחיית המתים. יכול להיות. אבל גם אם נאמר שלא, ונגיד שעולם הבא זה עולם הנשמות, הוא מכוון לתקופה יותר קרובה, יותר מוכרת לאדם. כן? יותר מוכרת לאדם. נכון שזה מקום עידון. בוא נאמר, בהשוואה, נגיד כך, בהשוואה למצב העולם הזה היום, העולם הבא הוא הנחמה. עולם הנשמות הוא הנחמה. בהשוואה. מקום העידון הזה, בהשוואה למצב העולם היום, הוא באמת העולם הבא. כי בעולם הזה, עם כל מה שאנחנו פה עובדים את השם יתברך, יש עדיין מחובים, יש טרדות, יש מוות בסוף, יש. באופן יחסי, עולם הנשמות, כן? הוא באמת טוב יותר. בפרט שעולים לעולם הנשמות עם כל הרכוש הגדול שאנחנו מביאים איתנו מן העולם הזה. איך אלה אל אבי, והנער איננו עימי. כלומר, בפרט שאנחנו עולים לעולם הבא, עם כל הרכוש הגדול שיוצאנו מן הניסיונות כאן, ודאי וודאי שיש מקום לראות העידון הזה כעידון, כן, גדול יותר. אבל זה לא בא לפסול בשום פנים ואופן את הנחת היסוד שהעונג הגדול בתחיית המתים. אני לא מדבר על תחיית המתים. אומר הרמח"ל, יש גם תקופה שנקראת קץ הימין, ושניות ימות המשיח. לא מדברים על זה. אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על התקופה הקרובה ביותר להכרת האדם. נקודה. זה אפשרות להסביר. זה אפשרות להסביר. ואולי אפילו הכרח להסביר כך. כחלילה חלילה להגיד שהרמח"ל חולק על הנחת היסוד הזה. התכלית היא אכן חזרת הנשמה לגוף. זה התכלית. זו תקופה יותר מעולה, יותר מאוחרת, יותר תכליתית לעולם הבא. אין ספק בזה. כן. כן, זה לא השקפתנו. זה לא השקפתה של כן, של היהדות השורשית. זה דברים צריך להעריך בהם, כן? אבל זה לא השקפתה של היהדות השורשית. לא השקפתי. כן? השקפה היא שהעולם הזה הוא, בסופו של דבר, יהפך מאמצעי לתכלית. העולם הזה יהפך מאמצעי לתכלית. היום הוא אמצעי. לעתיד לבוא, הוא יהפך לתכלית. כי מה קורה? כן, תראה, מה קורה? ברגע שדבר משמש כאמצעי, תחשוב על זה. תחשוב על זה. דבר משמש כאמצעי. בעצם אפשר להסתכל על האמצעי בשתי אופנים. אפשר להסתכל על האמצעי כדבר שמביא, כן? בוא נסתכל רגע על הפרי. הפרי מתפתח בתוך הקליפה, נכון? הפרי מתפתח בתוך הקליפה. לכן, ממילא, ברגע שהפרי מבשיל, מה אני עושה לקליפה? אני זורק אותה, נגיד, כן? לא חייב לזרוק אותה. יש קליפות שעושים מן הריבה או משהו כזה. כן? אבל זה הסתכלות אחת על אמצעי. אמצעי מילא את תפקידו, עשה את שלו, זורקים אותו. האפשרות השנייה זה לראות קליפות שהן נהפכות להיות ממש פרי. יש פירות שהקליפה עצמה נאכלת עם הפרי. כן? אבא שלי שיחיה, כן? הוא אוכל כל דבר בלי קליפה. אפילו עגבניה הוא מקלף את הקליפה. אבל זה יוצא דופן, כן? תמיד יש לו קליפה. כל דבר הוא מקלף. אין דבר שהוא אוכל עם הקליפה, ולו תהיה הקליפה הדקה ביותר. והטעימה ביותר, הוא מקלף. אבי שיחיה. כן? הוא מקלף. בסדר? אבל זה לא אומר. אנחנו יודעים שיש פירות שנאכלים בקליפתם. לא לחינם הטבע יצר לנו שתי מיני פירות כאלו. יש פה הוראה. יש פה התבוננות. יש מצב שהאמצעי הוא מלווה אותך עד הפרי. יש מצב שהאמצעי, מרוב שהוא היה קשור לתכלית, אפילו בזמן התהליך, מרוב שהוא היה קשור ומחובר לתכלית, מי חיבר אותו לשם? הכרת האדם. כלומר, בזמן שהלכת את המסע של 1,000 קילומטר, ידעת שכל צעד הוא מקרב אותך למטרה, למרות שמרחק הוא עצום. אבל בהכרתך, הצעד הראשון היה דבוק לגמרי בנקודת הסיום. מה זה גורם? שהאמצעי יהפך לתכלית. זה תחיית המתים. אבל עולם הבא הוא עולם שהאמצעי הוא שימש באופן חלקי לתכלית. הוא נתפס אצל האדם, נכון, כמוביל ומוליך, אבל הרגשתי בדרך, את הפער. הרגשתי את הפער בין אמצעי לתכלית. אתה תזכה לעולם הבא, אבל הוא יהיה נפרד מן העולם הזה. הגוף לא יוכל לזכות בנועם התכלית. הוא יישאר באדמה. זה ההבדל בין שני מיני אמצעים. נכון שאנחנו מדגישים בעיקר את הסוג הראשון. האמצעי שלא נלווה לתכלית בשלמות, שנשאר פה, הקליפה הנזרקת לפח. נכון. אבל לעתיד לבוא, זה לא יהיה כך. לעתיד לבוא, התכלית, שכרגע אנחנו יכולים ליהנות ממנה בעולם הבא בלבד, היא תחזור ותאיר את האמצעי בכל הכוח, והקליפה היא תחזור לחיים. זה יהיה לעתיד לבוא. כרגע לא זכים למדרגה הזו. לא זכים למדרגה. התיקונים שנעשים בנשמה ובגוף בזמן ההיפרדות מאפשרים את המפגש המחודש, קראנו לזה מחזיר גרושתו, את המפגש המחודש, ואז מתוך המפגש המחודש, האמצעי הוא יהיה לגמרי מחובר לתכלית, ומכוח זה הם יחיו לנצח נצחים. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר. הדבר הזה מנוע מאיתנו בשלמות כרגע, מנוע מאיתנו בשלמות, כי עדיין יש חציצה. יש פער, יש הפרעות חזקות מאוד בין החוץ לפנים. אתה יכול לדעת את התכלית בשכל, אתה יכול ללמוד, לקבל שיעור טוב, לקרוא ספר ולדעת את התכלית, אבל העולם הפיזי לא מתחבר, לא מתחבר. אז אתה כופה אותו לשרת את התכלית, אתה כופה אותו, תעשה מצווה, תניח תפילין, תתפלל, תכוון בברכה. תראה, אתה כופה אותו. הכפייה הזו מועילה משהו, אבל לא מבטלת ומקרבת לגמרי את האמצעי לתכלית. נותר פער. הפער הזה בין האמצעי לתכלית הוא המקום שבו מתהווה המוות. המוות הוא תוצאה של אותו הפער. שם נכנס המוות. לפתח, בפתח הזה חטאת רובץ. אבל אין באים בטרוניה עם הבריות. כל אחד לפי כוחו. הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו בעולם מורכב ומסובך, ועל פי זה הוא דן אותנו. הוא לא דן אותנו בחומרה רבה. יש מידת הרחמים. כן. עתיד לבוא זה יהיה אחרת לגמרי. זה מידת הדין של בית שמאי. לעתיד לבוא, העולם ינהג במידת הדין, ומידת הדין העיקרית זה חיבור האמצעי והתכלית. לא יהיה פער בין אמצעי ותכלית. טעם העץ כטעם פריו ממש. האמצעים המגדלים את הפרי והפרי עצמו, זה יהיה ביחד. טעם העץ כטעם הפרי. כן? זה, היכולת הזו נפגמה אחרי חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, זה הדבר זה הנפילה המרכזית שנגרמה. שהאמצעים ותכלית הם לא ביחד. זה ניצב לפנינו כשני עולמות נפרדים. לעתיד לבוא יחזור להיות טעם עץ כטעם פרי. בכל אופן נסיים, שלא יהיה דבר נמאס על נשמתו כעולם הזה. יש כעולם הזה, יש בעולם הזה. הזכיר לי פעם הבאה שאנחנו נעסוק בשני הנוסחאות האלו. כעולם הזה ובעולם הזה. שלא יהיה דבר נמאס על נשמתו כעולם הזה. אותה מעיסה שקיימת לפני עבודת הטיפול שהנשמה מטפלת בגוף, אז יש מעיסה, המצב הטבעי הראשוני, אלא אדרבה, אחרי הטיפול, אחרי העיבוד, העיבוד, כן? כי לה ניתן לעבוד, לה ראוי לעבוד, אלא אחרי העיבוד מה יקרה? אדרבה, ההפך הגמור ונהפוך הוא, אלא אדרבה, נאהב, מי נאהב? גוף, העולם הזה. אלא אדרבה, נאהב ונחמד ממנה. היא אוהבת אותו, היא חומדת את הגוף, היא חומדת את העולם הזה. פילי פלי. וזה פשוט, כל כך פשוט. טוב, זה אוקיי.